פרק ג' בחלקי הזהירות. דיברנו על הטעות הראשונה שנגרמת כתוצאה מחושך הלילה. ככלל, חושך הלילה אמרנו שזה החומריות, התפיסה החומרית של האדם, מצבו החומרי של האדם, שלא מאפשר לו לראות את הדברים בצורה עמוקה, בצורה רחבה, לא מאפשר לו לראות את סופם של הדברים, לא מאפשר לו לרדת לעומק כל התנהגות שלו, גורם לו לתפוס את המציאות בצורה חד-מימדית, להתעסק עם המציאות בצורה חד-מימדית, להיפגש רק עם צורת הדברים מבחוץ. כן, כל המצבים האלו, כל הטעויות האלו, הם באמת אלו שגורמים לאדם לחיות את חייו בצורה שטוחה, בצורה חומרנית, בצורה נהנתנית, מתירנית, אכול ושתוק אם מחר נמות. כן, כל הדברים האלה נוצרים כתוצאה מתפיסת עולם חומרנית, שאדם תופס את המציאות כדבר חומרי שאין מאחוריו שום תכלית, שום עומק, שום נצחיות וכן הלאה. נו, אפשר לדבר על זה הרבה. בכל אופן, זה נקרא חושך הלילה. חושך הלילה, אם כן, הוא מצב בסיסי שנגרם תרף ומיד כתוצאה מבריאת העולם, והחושך הזה הלך והחמיר ככל שהאדם חטא יותר ויותר. ולמעשה, כל המציאות שלנו בעולם הזה, כל תקופות ההיסטוריה, זה למעשה תשקיף של מערכות יחסים בין חושך ואור, בין החושך הבסיסי הזה, החומרי, לבין האור ההולך ומבצבץ מתוך נפש האדם, לבין האור, כשזה הופעת השכל, מה שנקרא. כן? אמרו חז"ל, חילקו תקופות העולם לשלוש תקופות, 2000 תוהו, 2000 תורה ו-2000 משיח. 2000 תוהו מבטא, כן? או בעצם מגדיר את התקופה החומרנית החזקה ביותר. כן? תוהו, חוסר סדר, חוסר בהירות, כן? אנשים מדשדשים באפלה, רשעים דרכם באפלה, לא ידעו במה יקשלו. מציאות שאור השכל לא עיר כל כך. האדם ירגיש שיש משהו, אבל לא יודע מה זה המשהו הזה. הלך על קרקע העולם הזה מבולבל, עם עיניים עצומות, גישש באפלה, נתקל בכיסאות, נתקל בשולחנות, נתקל בקירות, עבודה זרה בעולם, בלגן גמור. זה 2000 תוהו. 2000 תורה... אור השכל מתחיל להופיע. אברהם אבינו מבשר את הופעת השכל, השכל החושב, השכל המתבונן, השכל הרואה למרחוק, השכל שמחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, כמו שראינו כאן, המושלים ביצרן. כן? התעלות השכל באמצעותו של אברהם, שהתחיל לשוטט בשכלו מגיל 3, במשך שנים ארוכות, עשרות בשנים, הלך וברר את פשר החידה הזו, פשר החידה הזו, העולם הזה. כן? אברהם אבינו, מספרים חז"ל, היה שואל, מי בעל הבירה? עד שנגלה אליו בעל הבירה ואמר, אני בעל הבירה. כן, מה שנקרא, אברהם אבינו ראה בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? הוא הסתכל על העולם הזה וראה שכולה דולקת, כל המציאות הזו דולקת ורודפת אחרי מקורה. זה מה שגילה אברהם, זו הייתה החשיפה שלו. באמצעות השכל אגב, בהתבוננות שכלית, שכלית ישרה ועמוקה, הוא למעשה זיהה שכל המציאות החומרית היא בעצם שואפת לחזור לשורשה. למרות שנראה לנו כאילו היא דבר בפני עצמו, כאילו המציאות החומרית היא כולה כאן, הוא זיהה את נקודת החיבור של המציאות החומרית אל השורש. מאוד מעניין. ואז נגלה אליו בעל הבירה ואמר לו, מתוך ההשתדלות והעמל האישי שלו בבחירה חופשית, נגלה בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. אבל בשלם של חזה זה נקרא, ראה אברהם בירה דולקת. בירה דולקת, העולם הזה זה בירתו של הקדוש ברוך הוא, מקום מלכותו, כמו בירה, שם נמצא המלך, בירתו, והיא דולקת, היא רודפת אחרי מקורה, זה נקרא דולק. כן? למה דלקת אחריי? למה רדפת אחריי? כן? וגם דליקה, שיש דליקה, החום, לאן הוא הולך? הוא הולך למעלה, למקורו, אל השמש. שהשמש היא מקור החום בעולם, לכן כל דבר חם, הוא שואף כלפי מעלה, כך אומר המהר"ל, שואף למקורו ושורשו. כמו שהמים, הם הולכים לשורשם. מה השורשם, מה מקורם? זה הים. כל הנחלים זורמים לים. הכל זורם למקורם. אז הוא זיהה את היסוד הזה, באמת שכל המציאות הזו, למרות שהיא נראית נפרדת, היא למעשה לא נפרדת. בהתבוננות מעמיקה שכלית, שאתה מקלף את הקליפה החיצונית של המציאות הזו, אתה רואה שבעצם גם היא רודפת אחר מקורו. זה היה עיקר הגילוי שבישר על תחילתם של 2000 שנות תורה, בלשונם של חז"ל, שאמרו וקבעו שאלפיים שנות תורה מתחיל מאברהם אבינו. כן. ואלפיים שנות משיח, שזה כבר לא רק התנוצצות השכל והבירור האדריכלי של האמת, הנה כבר יודעים לאן הדברים שואפים, כן? הנה כבר יודעים שיש בורא, הנה כבר יודעים שהכל שואף למקורו, אלא 2000 שנות משיח זה כבר תקופה שבה האמת השכלית מתרחשת במציאות. זה נקרא 2000 שנות משיח. 2000 שנות משיח זה 2000 שנים של המלאכת השם במציאות. אחרי שידענו שהמציאות היא שואפת לשורשה, עכשיו השורש יורד אל המציאות. זה 2000 שנות משיח. כל התקופות האלו בעצם מדברות על מערכות יחסים בין שכל וגוף, בין רוח וחומר. מערכות יחסים שונות, לפעמים זה ידוע לעליונה, לפעמים זה ידוע עליונה, כן? עד השלב המאושר שהדברים מתמזגים זה וזה בצורה נכונה, שזה המשיח, זה ביאת המשיח. כן? זה דרך להבין שלוש התקופות האלה בצורה כללית, כן? אני חושב שהיא שופכת אור גדול, שופכת אור גדול על הבנת תפקידנו. קודם כל, כל אחד ואחד בחייו יש לו שלוש תקופות האלה. יש תקופות התוהו, יש תקופת חיים שאדם נמצא בתקופת התוהו שלו, הבלבול העצום, חוסר ההתמצאות המוחלט במי הוא ומה חייו. תקופה מאוד קשה שמתאפיינת בהרבה טעויות ומשגים, ידוע. מחפשים בכל הכיוונים, כמו איזה ציפור דרור שנכנסה לתוך איזה מבנה ולא יודעת איך לצאת, אז היא מתחילה לחוות בקירות וטרח וטרח וטרח, כן. איזה יצר חופש אדיר שבגלל אי הידיעה איך יוצאים, נחבטים בקירות, נחבטים בכל מיני מראות וזכוכיות, עד שבסוף די חבולים ושוטטי דם, ככה מתגלה איזשהו מתנוצץ, איזה אור שכלי, והאדם מתחיל להבין שהוא לא במקור מתאים, ומגיע לבית המדרש, מגיע לאמונה, וכן הלאה. אז יש את התקופות של התורה, יש תקופה של התוהו בחיי אדם, יש תקופה של תורה, הנה כבר, שכלו מתחיל להעיר לו את הדרך, ויש תקופות של משיח, שאדם מתחיל לקיים את המצוות, אדם מתחיל ליישם הלכה למעשה את התובנות השכליות, שזו תקופה של משיח. אז המודל הזה הוא מודל פרטי וכללי. בכל אופן, נחזור לענייננו, קצת הרחבנו מעבר לדרוש אולי פה, אבל זה העניין של חושך החומריות של העולם הזה. וראינו שבחושך החומריות יכולים להיות שתי מיני טעויות, כפי שראינו כאן. חושך החומריות, הטעות האחת שלו, שהוא גורם לאדם לדמיין ולחשוב שהחיים בנויים או החיים מתבססים על תאוות ויצרים, הוא מגלה אנרגיה פנימית אדירה של תאוות ויצרים ותוכחות. תזכרו, השכל עדיין לא מופיע. נגיד אחרת, תכף, נדבר על השכל. אבל אחת הטעויות יכולה להיות שהתפיסה החומרית בתוך הנפש פנימה, היא גורמת לאדם להרגיש את משקל היתר של התאוות שלו. זה נתפס בעיניו כמוקד החוויה. אבל פי, בואו אני מכניס את העיקר, כדי להבין את מה שהרמח"ל אומר פה, אני חייב להכניס את זה. אף על פי שבשכלו, הוא כבר יודע שזה לא הדרך, בשכלו, אבל עדיין הידיעה השכלית היא לא מספיק חיה ובוערת בליבו, כדי שכך הוא יחיה. אז יש פה מצב מעניין. מצב הראשון של חושך החומריות, הוא מצב שהשכל יודע את האמת, זה קצת מאפיין את התקופה של 2000 שנות תורה. זוכרים? יודעים בשכל, אבל עדיין למעשה הדברים מתרחשים בצורה שונה. כן? אז מדובר במצב שהחומריות גורמת לו למצב הבא. התייחסות יתר ליצרים, לתאוות, לתנועות הנפש הטבעיות שלו, הגופניות, היצר מציס בו את הנטיות האלו, והוא פועל מכוחם, הוא נכשל בעבירה, אף על פי שהשכל יודע שלא זו הדרך. בבחינת, והיו עיניך רואות וקלות, ואין בידך להושיע. יש מצב שהשכל יודע את האמת. אגב, אני מניח שאנחנו נוכל למצוא את המצב הזה הרבה פעמים בחיינו. אנחנו יודעים את האמת, אבל פועלים אחרת. זה סימן לנתק בין שכל ורצון. כל מקום שאדם יודע דבר אחד ועושה דבר שני, זה סימן מובהק לנתק בין שכל לפיו כיבדוני וליבו רחק ממני. אין בעיה לכבד אותו בפה. אפשר לכבד את האמת בפה, לדבר דברים של אמת. אנחנו עכשיו אומרים דברים של אמת. אתם שואלים, האם אני יכול לקיים את מה שאני אומר פה עכשיו? התשובה היא, כנראה שזה לא יעלה בידי בקלות כל כך גדולה. בסדר. אז כל אחד לפי מדרגת החיבור של השכל והלב שלו. בסדר, בסופו של דבר, אני לא רוצה לייאש אף אחד מכם. תבואו ותאמרו, מה 25 שנה אתה כבר עובד, ועדיין אתה רוצה להגיד שזה מנותק? התשובה היא לא. לא, ודאי שלא. אבל מצד שני, מה אתם חושבים? שתראו במיד, עד מהרה ירוץ דברו, ישלח ימרתו ארץ, רק כל דיבור בפה, תראו במיד מתקיים בלב. התשובה היא גם לא. גם לא. איפשהו באמצע, בסדר? גם זה טוב, אגב, זה תענוג גדול. גם להיות באמצע נחמד. פנטסטי. אף אחד שלא יתייאש, לא ירים ידיים ויגיד, מה? לא. אבל המצב הזה הוא מצב ידוע, צריך לדעת. אנחנו כל הזמן, כל המסע של האדם, כל המסע של האדם בחייו, זה המסע מן השכל אל הלב, ומן הלב אל השכל. זה המסע, המסע המשותף הזה, מקבלין דין מין דין. זה כל יסוד חייו של האדם. מערכת היחסים בין השכל והלב, וידעת היום והשיבות אל לבך. זה כל האדם. נקודה. אין כלום חוץ מזה. להוביל אל תוך הלב את הבשורה השכלית, את היד... אני כבר לא מדבר על אנשים שאין להם אפילו את ההתנצות השכלית, שהם עדיין בתקופות של תאו. כן? אני פה לא מדבר, שאנחנו פה מדברים על אנשים שנמצאים בתקופת 2,000 שנות תורה שלהם. בתוך 2,000 שנות תורה אנחנו מוצאים אין סוף של שינויים ותמורות במערכת היחסים ויחסי הגומלין שבין שכל ולב. נקודה. מדי פעם, מתנוצץ אור משיח בתוך הלב, כלומר, התמזגות של השכל בתוך הלב, זה נקרא משיח. זה התנוצצות אור משיח. לכן חשב בר כוכבא, רבי עקיבא, על בר כוכבא שהוא משיח. כי היה פה הכנסה של תובנה שכלית בתוך מעשה. הוא נלחם מלחמות. הוא נלחם מלחמות, בר כוכבא. או, עכשיו אין פה רק דיבורים גבוהה גבוהה על גאולה, יש פה אדם שפועל את הגאולה. זה תובנה שמופיעה לך למעשה. זה חיבור של שכל ולב. רק רבי עקיבא רצה להביא אותו למדרגה יותר גבוהה של משיחיות. שגם ידיעות שכליות רוחניות יתפסו מקום במעשיות שלו. זה הוא לא הצליח. לא הצליח. אבל אין ספק שנתבססה נקודה משיחית אצל בר כוכבא. סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים של ידיעת האמת ואי קיומה, כמו שאומר מלך כוזר לרבי יהודה הלוי, כן? שרבי יהודה הלוי אומר, כן? בסדר כוזרי, החבר, סליחה. שהחבר אומר למלך כוזר, נו, ולארץ ישראל אנחנו מתפללים להגיע, וכן הלאה, זו הארץ הנחשפת, ארץ הנבואה. אומר לו החבר, נו, אז למה אתם יושבים פה בגלות, מבסוטים, וזה, ביוחד בספרד, כן, יהודים ככה, חצרות המלכים, כן, אדריכלים, אמרכלים, גזברים, משהו, תור הזהב של ספרד, זהב, כסף. אומר לו החבר, מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר, שבאמת אין תפילתנו, שאנו מתפללים ותחזינה, איננו שוחר ציון, אין תפילתנו כצי, אלא כצפצוף הזרזיר. נכון, אנחנו מדברים, אבל תכלס. אז לפחות, שהתחילו יהודים לעלות לארץ ישראל, או, זה משיחיות. הנה, חיבור של שכל ולב. הבנה וקיום, נכון? אז יש תקופות בחיינו שמתנוצצים נקודות משיחיות בתוך הלב, אשרינו בתוך הלב. אבל ככלל, אנחנו נמצאים במאבק התמידי הזה, בתהליך התמידי הזה. זה המצב הראשון של, חומר, של חושך החומריות. חושך החומריות שגורם לנתק, להתנתקות בין השכל והלב. ואז הלב שרוי לו בעולם החוויה הפנימי שלו, שהוא כלול בדרך כלל ממה? מהמוני נהרות שוטפים של אש וגפרית של יצרים. של יצרים. כל מיני תאוות. כל מיני תאוות. ובחלקם אנחנו נופלים, לא בכולם. כי ברוך השם, אמרנו, אז זה יכול להספיק כבר לרסן כמה תכונות, יש גם דרך ארץ ומוסר, יש מוראה של מלכות, יש הרבה דברים שמגינים עלינו מפני השטף מים רבים שבתוך העולם הטבעי שלנו. אבל חושך החומריות ככלל הוא גורם לנתק באופן שהשכל לא יוכל להדריך הדרכה, השכל התורני, לא יוכל לעת עתה להדריך הדרכה שלימה את הלב, אלא הלב יתקומם כנגדו, זה מדרגה ראשונה. זה חושך, זה תוצאה. כן? ראשונה של חושך חומריות. אבל יש יותר גרוע מזה. וזה הפסקה השנייה, זה הטעות השני, מה שהוא קורא כאן בלשונו, הטעות השני. הוא מדבר פה על שתי טעות, אגב, יש המון מדרגות ביניים, אבל זה לא ענייננו. מספיק שנדע את שני סוגי הטעויות האלו, וכבר כיסינו את כל המאורעות שעוברים עלינו בחיי היום-יום, כן? את ההבנה השלימה והיסודית של שני סוגי הטעויות העיקריות, שכל שאר הטעויות זה רק מדרגות ביניים בשניים האלו. הסוג, אם כן, הראשון, ידיעה שכלית, אבל התפרעות ליבית. זה דבר ראשון. אדם חוטא ושואל את עצמו, למה חטאתי? אני יודע שזה לא בסדר. תשובה, הלב לא שלט, השכל לא שלט הלב, והלב הלך בדרך, כן, בדרכו שלו. יפה. היתרון בזה כמובן מהו? שאחרי שאדם חוטא, מכיוון שיש לו ידיעה שכלית, אחרי החטא הוא מרגיש כאב. זה כוחו של השכל. שאחרי שהנטייה הליבית היצרית באה על סיפוקה, והאדם כבר אין לו סיבה להתפתות עוד, כי כרגע אין לו תאווה חזקה, הוא כבר אכל. קורה לנו הרבה פעמים שאנחנו יושבים מול צלחת, לפחות לי זה קורה, ואני לוקח את האוכל ואוכל ואוכל. אחרי שהרעב, או אחרי שהבולמוס עובר, פתאום אני מרגיש, אוי, למה אכלתי כל כך הרבה? למה? מי אומר לי את הלמה אכלתי? קודם כל הגוף, מרגישים את זה. אבל לא פחות מזה השכל. פתאום השכל, פתאום המסקנות השכליות, ההבנות השכליות יותר רלוונטיות. כי יש מי שמקשיב להם בפנים. כי אין תסיסה יצרית, שהתסיסה יצרית נעלמת, פתאום הלב מקשיב לשכל יותר. ואז יכול להיות אחד, יכול לקרות אחד מהשניים. או! שברגע המשיחי הזה, וזה משיחיות, זה סוג של משיחיות, ברגע המשיחי הזה, אתה תקבל החלטה בבחינת נשבעתי והקיימה, מה שנקרא נדרי זירוזין, שאדם שחווה חוויה כזו, שלילית, כן, של בולמוס אכילה, שהביא אותו לידי כבדות שכלית, לידי כאב בטן, לידי, שבולמוס כזה יביא אותו למצב של קבלת החלטה. אני נזהר. אני עושה סייגים, אני, בקיצור, הוא בונה מערכת שלמות של הגנות, שלמה של הגנות, כדי לא לפעול באותה נקודה שהוא פה. זה אחד האפשרויות. האפשרות השנייה, שהוא ירגיש את הכאב הרגעי, כן? ישכח מזה, יבוא הרעב שוב פעם, ושוב הוא יתייצב בפני אותה צלחת, במשך השנים הקרובות. זה דבר שהוא גם קורה. הרבה מהרגלים השליליים שלנו, למרות שאנחנו חווים חוויה לא נעימה, בשעה שאנחנו נופלים לתוכם, בכל זאת חוזרים ועושים את אותו דבר. אבל זה יתרון. אנחנו רואים פה איזשהו יתרון בעצם העובדה שישנה הבנה שכלית. המצב השני הוא מצב יותר חמור. המצב השני, מה הוא עושה? הוא מגייס את הכוח השכלי. פה היצר כבר הוא פושט ידו לא רק על התאוות היצריות שבלב. פה היצר הוא לא רק מציס את התאוות הטבעיות שבתוך הלב, הוא לא רק נכנס לשם ויושב עם בני השפחות. בני השפחות זה היצרים, זה כל הכוחות הטבעיים. הוא גם שולח ידו בגבירה, בשכל. כלומר, ברגע שהוא שולח ידו בשכל, שולח ידו במלך, פה הבעיה הרבה יותר חמורה. למה? כי השכל, יש לו תפקיד אחר לגמרי. מה תפקידו של השכל? ולמה זה כל כך מסוכן שמגייסים את השכל לטובת האווירה? השכל יודע לבנות הצדקה. השכל יודע לנמק. זה לא אותו כוח יצרי. אני רוצה לאכול, אני אוכל. השכל הוא מצדיק את האכילה. השכל הוא מסוגל לקחת בולמוס עריות ולהפוך אותו לאידיאולוגיה. זה כוח מיוחד. הוא מסוגל להבין נימוקים, גם מתורה שבכתב, גם מתורה שבעל פה, מן הכתובים, מן החומש, הוא יכול להביא ראיות, זה כוחו של השכל, זה כוח מאוד מיוחד, שהוא יודע לערוך משפט, לאו דווקא משפטי צדק, אבל הוא יודע לערוך משפט, הוא יודע לקחת נטיות חיים ולנמק אותם, להסביר למה לעשות את האווירה, למה לא לתת צדקה. כמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו? מצדיקים, מעשים לא טובים? צריך לדעת שזה אנחנו עושים עם השכל. וככל שאדם הוא יותר חכם, הוא יותר מסוכן. ולדוד, רע אחד, מה שמו? יונדב שמו. כן? ולדוד, רע חכם, יונדב שמו. אומר רשי, מה זה חכם? חכם להרע. חכם להרע. נדמה לי שהוא נתן את העצה לאבשלום לשכב עם פילגשי אביו. כן? רע דוד, יונדב שמו, חכם להרע. שאדם הוא חכם, דבר הכי מסוכן. רבי שמחה מזיסל אמר, ביותר יש לחשוש מבעל בחירה. כלומר, בעל בחירה, במיוחד אדם חכם, שאתה צריך להימלט ממנו, צריך נס גדול. לא פשוט להימלט מהנאצים. קל מאוד להימלט מהערבים, אבל לא מהנאצים. את כל החוכמה, את כל הפילוסופיה, את כל הכישרונות ההגותיים, ישבו שם חכמים גדול, עורכי דין, ישבו שם עורכי דין וניסחו את כל המשנה הנאצית, כל שפת המושגים של ישוב מחדש, מרצון, עבודה משחרר, כל המושגים האלה יצאו ממוחם של אנשים בעלי IQ גבוה מאוד. מי שקורא קצת מה הייתה עבודתם של עורכי הדין האלו, שם, בתוך בתוך הצמרת הנאצית, זה לא יאומן מה שהם עשו. את כל החוכמה הזו לקחת ולהשתמש בה כדי להצדיק רצח עם ורצח עולם, השתלטות על העולם, זה ממעללי השכל. ככל שאדם הוא יותר חכם, צריך יותר זהירות, הרבה יותר זהירות. והזכרנו את שאול המלך, ואמרנו למה הוא נלקחה ממנו מלכות, בגלל שהוא חטא פעם אחת בלבד, ודוד פעמיים חטא ולא נלקחה. למה? כי דוד לא צרף את השכל החטא שלו. אבל שאול, לפי מדרגתו, לפי מדרגתו, כך אנחנו שומעים מחזל, כך קראנו, שאול הצדיק את חטאו. הוא התחיל להתווכח. הוא התחיל להתווכח גם על זה שהוא לא הרג את הצון ולא הרג את המלאק. הוא התחיל להתווכח. ברגע שהוא התחיל להתווכח שהוא צרף את השכל, יש פה בעיה גדולה. כי כרגע החטא לא נאפה, לא נקרא עוד משהו מקרי, הוא כבר לא מקרי. למה? כי ברגע שהשכל מצדיק אותו, הוא מכניס את החטא לאן? אל היחוס, אל ההיכל של המעשים הטובים. השכל מצדיק. הוא כבר לא חטא, החטא שלך. הוא כבר מצווה. אמרו חז"ל, כל העושה עבירה ושונה בה, נעשית לו היתר. יש מי שאומר מצווה. כשאדם עושה עבירה עוד פעם ועוד פעם, הוא מגייס את השכל כדי להצדיק את מעשיו, בסוף העבירה נהפכת לו למצווה. כך אמר אחד מבעלי המוסר, שיש מקום להמשיך את דברי רבא, ולומר, לא רק שנעשית לו היתר, אלא אפילו נעשית לו מצווה. וככל ששכלו של אדם גדול יותר, כך העבירה נעשית למצווה. ויותר מזה נאמר לכם, מי שיעשה הפך לעבירה הזו עכשיו, הוא הפושע. הוא הפושע. זה נקרא הפיכת היוצרות. הוי האומרים לטוב רע ולרע טוב, לאור חושך ולחושך אור, למר מתוק ולמתוק מר. זה לא אשליה, זה מובן. אחרי זה אדם שעושה מצווה באמת יכול להיחשב בעיני אותו אדם לפושע ורשע, ויש סיבות להילחם נגדו ולהשמיד אותו. זה היה פסגת הרשעה הנאצית. על זה זה נשאל. על בסיס של יצרים פשוטים ומנובלים? בצירוף כוח השכל הגאוני של אומה שלמה, הרי לך מתכון לאידאליזציה של רצח. ויהודי שינסה להתקומם כנגד זה שרוצים להרוג אותו, הוא הפושע. אין לו כבר זכות לברוח? אין לו כבר זכות להגן על חייו? מה זאת אומרת? לאן אתה בורח? יורים בו שתי יריות. אסור לך לברוח. אתה הפושע. אתה הרשע. דבר מזעזע. אז זה קורה בקנה מידה כזה, כן? מנסים להבין מה זאת אומרת, מה ההתנהגות הזו של הנאצים, איך הם הגיעו לזה? התשובה היא מאוד פשוטה. ובסדום אדם שהיה נותן צדקה, הוציא אותו למיטה. אפשר להגיע למצב, וכדאי לבדוק היטב את עצמנו גם. בשעה שאנחנו רואים צורך לצדקה, אני שמבקש את הצדקה, נכון? יש שנים ויש שנים. מה מתוך הרבה תוכנו? איזה מין סוג של הסתייגות? שילך לעבוד, מה פתאום שניתן לו, פרזית, מנצל את הברית. צריך לדעת שהטענות האלו הם בבחינת והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. יש פה יותר משמץ של התעוררות יצרית שמקורה הוא בתאווה שפלה, שבהמשכה מבקשת לגיטימציה מהכוח השופט של האדם שהוא כוח השכל. ואפשר להגיע לשנאה כלפי עניים, כלפי נכשלים, כלפי חלשים, בקש אוכל להעביר את הרחוב, איזה מישהו, סליחה, אתה יכול לעזור לי? איך סיפר לי? מישהו, כן? ביקש עזרה קצת, לא יכול. לא עוזר לך. לא עוזר לך. הוא, לא יודע מה יש לו, זה משיגן. אחרי זה הולך לספר בבית כנסת על ההוא שמטריד את האנשים ומטריח אותם, וצריך לפר לו ולקחת לו מפה ולזמן מפה. מתחיל כבר לדבר על זה ברמה המשפטית, כן? בקש חיזוקים מהסביבה, על פלוני אלמוני, מטריד, מכביל, מעמיס, על כתפי הציבור. הוא אומר, כן, והוא אומר לו, כן, כן, הוא אומר לו, כן, כן. או, קיצור, יושבים וחותמים למטה, גזר דין, להתעלם. לא, אפשר להגיע לזה בקלות. כל מתחיל מתאווה שפלה של איזה אדם מרוגז ועצבני ברחוב, שלא רוצה להעביר את הבן אדם המובטל חורה. הוא הולך לחברים שלו, עושים לו משפט בזק בבית הכנסת, הבן אדם הזה כבר חתום עליו, זה הגמר. נגמר הסיפור. ואיך אחרי זה תפרק את הפסק דין הזה? איך תפרק אותו? איך תגיד, תהיתם, רבותיי? משפט חוזר! תפרקו את כל החבילה, תחזירו את השכל למקומות, התאוות למקומם, בואי נתחיל לברר את העניין מחדש. אין, לא פתוחים לשנות את זה. כל מי שנסה לשנות את זה, זה בבחינת, איך קוראים לו? אחד בא לגור ושפוט, שפוט. לוט, שהוא מגיע לסדום, מנסה להרער קצת על צורת המשפט שלהם. איך אומרים לו, רוצה להכניס אורחים? באים אליו אורחים, המלאכים באים סדומה בערב. רואה אותם לוט, מבסוט, למד בבית אברהם, צריך להכניס אורחים. בואו תיכנסו אליי הביתה. באים אנשי סדום, את מי הכנסת פה הביתה? אתה עושה פה חסדים, אנחנו רואים. מה, אתה נורמלי? אתה לא מכיר את חוקת המדינה? מה, אתה סך הכל פה ארעי? אתה עוד לא ותיק. האחד בא לגור ושפוט ישפוט? אתה בא לעשות לנו משפטים חדשים פה, שפוט ישפוט? דע לך, הכל כבר חקוק. יש חוקה למדינה הזו? יש חוקה לארץ הזו? לעיר הזו? אל תנסה לשנות שום דבר. נגמר הסיפור. זה בדיוק אותו עניין. אוקיי? לא צריך לבוא ולהגיד, כן, סדום היינו, לעמורה דמינו, כך קראו לעצמם בני ישראל, כן? עם יושב בציון תקופת בית ראשון, לסדום היינו, לעמורה דמינו, נעשו פה דברים קשים מאוד בירושלים, מאוד מאוד קשים. אנשים הגיעו לדברים איומים ונוראים. אז לא צריך לרפות את ידינו, ודאי שאנחנו ברוך השם, אין שום דמיון בין בית ראשון, בית ראשון, למצב שהיה בית ראשון, בית שני למצב שלנו. המצב שלנו הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. מבלי המשל ודמיון כלל. המצב המוסרי שלנו הרבה יותר טוב. אנחנו לא רוצחים מאות אלפים ולא אלפים, ברוך השם. אז יש פה ושם מקרים, הרגישות העצומה שלנו כבר לא יכולה לתת לנו לעבור לסדר היום, על זה שרוצחים שם, אני יודע, ברמלה, בלוד, בגבעתיים. כן? כבר אין לנו מנוח מהדבר הזה, כבר כולם יוצאים מהכלים, איזה מדינה אנחנו. היו ימים שבירושלים היו הורגים ביום אלף איש. זה לא הזיז לאף אחד. זה היה חלק ממנת הדמים הפשוטה. רק הנביאים עמדו וצווחו, מישהו יקשיב להם בכלל? תסתכלו, זה זעזוע, זה גורם לעם יושב בציון היום. אנחנו מצב אחר לגמרי לגמרי. אבל עם כל זאת, עדיין זה רלוונטי. הסוגיה הזו היא עדיין רלוונטית. לא נוכל לחזור למצב של סדום. כל מחרחרי הריב, אלו נביאי הזעם, חיים מתחים, בלגן. הבל הבלים. אז היה אל תלנה, בסדר? לא שוכחים את זה, אל תלנה כבר לא שוכחים. אנחנו לא, לא רק שלא שוכחים מה אנחנו עושים לעצמנו, אנחנו לא שוכחים מה אנחנו עושים לאחרים. סברה, שטילה, פה, 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 זה, פה. אנחנו מאוד רגישים. אבל עדיין לא מיותר לדבר על שני מיני הטעויות. לא מיותר לדבר עליהם. זו הטעות השנייה. הרבה יותר מסוכנת. שימו לב. עכשיו נקרא את זה בפנים, את הפסקה הזו. נראה מה נוכל להוציא עוד, ונמשיך. והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא שמתאה ראייתם. כן? פה כבר התעסקות עם כוח המאור, כוח השכל, כן? שזה העיניים של האדם. מתאה ראייתם, עד שרואים הרע כאילו מה שטוב. לא רק גורם לעצימת עיניים, שאדם הולך ונכשל בדבר מסוים, ויודע שהוא נכשל כי הוא לא רואה, אלא הוא רואה ולא רואה. זוכר שהיינו בצבא, עשינו מערבים שם בהר דוב. אז היינו יוצאים שם מדי ערב, היינו יוצאים למערבים על הגבול, על הגדר, כל מיני מקומות משוערים שהמחבלים היו צריכים להיכנס דרך שם. פעם פה, פעם שם, פעם לגדר פה, פעם ימין, פעם משמאל. ושהיינו יוצאים, זה היה חורף. מאוד סגרירי, היה שם חורף מאוד קשה בת השנה. ושהיינו יוצאים מהבסיס שלנו לכיוון המקום שבו שכבנו כל הלילה, הולכים כמובן בהליכה מאובטחת, עם חצי אצבע על ההדק, כן? נצרה משוחררת, חצי אצבע על ההדק, הולכים בדרך. ובגלל הרוחות והגשמים, דברים זזו וקולות נשמעו, פה אף זה, פה אף שם. זוכר, מסתכלים, אני בכל אופן, מסתכלים. טוב אני רואה איזה צל של ענן שעובר, ענן עובר, מגלה מתחתיו את השמש, אתה ירח, תוצאה מזה, פתאום איזו השתקפות של ענף או סלע. הדריכות. הראייה, יש לך ראייה, אתה רואה ולא רואה. זה דבר מעניין. זה תופעה מעניינת. אתה רואה ולא רואה. מה אתה אומר? אני רואה, הנה. אני רואה בן אדם מנובל. מה אתה רוצה? אבל הוא לא מנובל, תבין. תסתכל יותר עמוק. מה יותר עמוק? אני רואה, הנה, אני רואה. מה, אתה לא רואה שהוא כזה? אתה לא רואה, אתה לא מבין. אתה לא מבין שיש לך על העין. נכון. נכון שאתה רואה, אבל אתה רואה חצי. אתה רואה שליש, אתה רואה רביע. נכון שאתה רואה, אתה משתמש בכוח הראייה. אבל אין לך את התנאים המתאימים כדי לראות ראייה מפולשת, ראייה עמוקה, ראייה שלמה. אין לך, אתה מבין? אז תיזהר שאתה משתמש בכוח הראייה. זה כמו ילד קטן שיש לו סקרנות. יש לך סקרנות. יש לי סקרנות, מה את רוצה, אמא? אני רוצה לראות. אבל זה מסוכן, זה מסוכן. אבל יש לי סקרנות. תלמד איך להשתמש בסקרנות שלך. זו הבעיה הכי גדולה. אנשים שרואים ולא רואים. אין לנו בעיה עם אדם שלא רואה. אדם שלא רואה זה מאוד פשוט. הוא תמיד יודע לנו. תמיד הוא יודע לנו, כן? שהוא טועה. תמיד יודע. הוא יודע לעצמו. כשמתחילים לראות, זה בעיה. זה נער מתבגר. שמצד אחד, יש לו כבר עצמאות, הוא מרגיש עצמאות וחירות, אבל מצד שני הוא לא חירותי בכלל. כי אמרו חז"ל, למה נקרא שמו נער? שהוא מנוער מדעת. אז מצד אחד יש בו התנערות של כוחות חיים, מצד שני הוא צריך עוד המון הדרכה. אז לא יודעים לעשות איתו. האמא עומדת מול הילד, בגיל ההתבגרות, אומר, ילד מתוק שלי, תקשיב, אתה צריך הדרכה. אבל אני עצמאי! אני רוצה חירות! את לא רואה אם אני כבר לא ילד! אבל רגע, נכון, נכון, הכוח הזה התחיל להתעורר בך, נכון. אבל הכוח הזה, כדי שיעשה את דרכו בהצלחה, הוא צריך הדרכה. אבל לא איזה הדרכה, אמא, אני מרגיש. זה הכי קשה. לכן כולנו אצלנו, כולם פה זה ראשי ממשלות, כולם פה יודעים מה להגיד אחד לשני, למה? זה עם חכם העם הזה. זה עם שהוא רואה. זה עם שהוא מרגיש. אבל הוא לא מספיק מתמסר להדרכת התורה, לעין האלוקית. זה נקרא עין בעין יראו. יש לך עין, זה נכון. אבל לאן היא מכוונת? האם מכוונת לעין האלוקית? האם מכוונת לראייה יותר עמוקה? האם מכוונת לראייה היותר עתידנית, מה שאמרנו רואה את הנולד, או שאתה מסתמך על הראייה קיצרת הטווח שלך? מה אתה משתעשע עם הראייה הזו? אז אתה רואה 4 מטר, הוא רואה 10 מטר, תכף נראה את גן המבוכה. כן? כל המשל של גן המבוכה שמתאר אנשים הולכים בשבילי העולם הזה ונדמה להם שהם רואים. הנה אנחנו רואים. לא רואים שום דבר. לא רואים. לא רואים מעבר לקיר. רואים ולא רואים. נהנים אמרות. נהנים, מסתכלים. יש לנו גם סברות מעניינות. אפשר להציע לראש הממשלה מה לעשות. אפשר להציע להוא מה לעשות. בקיצור, אנחנו מלאים בעיניים. מלאים בעיניים. יותר מזבוב. זבוב יש לו כמה? 3,000 עיניים יש לו. לזבוב, זבוב. יש לו 3,000 עיניים. לנו יש יותר מ-3,000 עיניים. יש לנו עצה לכל אחד ואחד. זה ודאי מעיד על התעוררות הכוחות של האומה הישראלית. זה ודאי מעיד על כך. אנחנו מתעוררים לחיים. יש לנו כוחות, רגש, דמיון, שכל, יש. אבל זה לא מספיק כדי להתוות את דרכה של הגאולה. הכוחות האלו הם אמורים בעצם להוות בסיס שעל גביו אנחנו מקבלים את הדרכת התורה. אבל לא לבוא במקומה. לא יראה לדעת. איך אנחנו, איך מישהו אחר, ראש ממשלה, ודאי, יכול להתעורר בבוקר בלי לשאול את דעת התורה מה עושים? אצל דוד המלך אומרת הגמרא מסכת ברכות, היו קמים בבוקר, כן? הולכים, נמלכים בסנהדרין, שואלים את זה, ומקבלים החלטות על סמך התחברות עם התורה. מה, הם לא אנשים חכמים? ודאי שהם אנשים חכמים. אבל לא מספיק, החוכמה הזו לא מספיקה כדי להתוות דרכה של גאולה. לא מספיק. אז זה נקרא מטעה ראייתם. כאילו, עד שרואים הרע, כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. על פי אמות מידה שכליות של אותו אדם קטן. אותו אדם קטן. הוא משתמש בכוח הראייה להחליט על הטוב שהוא רע ועל הרע של טוב. כן, מצוות זה טוב, זה לא טוב, התורה, כן, אולי נכון, אולי לא נכון. בקיצור, מגיעים למסקנות מרחיקות לרד על סמך ראייה קצרת טווח. עד שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך, בגלל זה, מה השלב הבא? ומתוך כך, מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. מתחזקים, מה הכוונה מתחזקים? שימו לב, מי נבנה מהמסקנה המוטעת הזו, שהשכל והלב עושים יד אחת להצדקת הרשע והרע, מי נבנה מזה? מי מתחזק? הרצון, זה נקרא מתחזקים. הרצון. זה ודאי, בכל מקום שיש חיבור בין שכל ולב, תכף ומיד מי מתעורר? הרצון. זה נקרא מתחזקים. ומתוך המשפט השקרי הזה, ומתוך כך מתחזקים ברצונם, ומחזיקים. מעשיהם הרעים. מחזיקים מעשיהם, כלומר, להחזיק את המעשה, להחזיק את כל המשנה המעשית הזו של סדום, את כל חוקות המדינה, אי אפשר בלי רצון חזק. אז קודם כל מבססים את המשפט ברמה השכלית והליבית. מתוך כך מתעורר רצון אדיר לפעול על פי הגזרה המשפטית. וזה מה שמחזיק את כל הגזרה המשפטית. התנהלות של עם שלם שיונקת מאיפה? מתוקף הרצון שיונק מאיפה? ממשפט השכל. כך בנוי הבניין. שבור חוליה אחת, והבניין מתמתת. זה כבר שייך לתהליכי התיקון. רק ראינו שזה לא פשוט לבוא ולשבור בניין כזה, כי חלקיו הם יונקים חזק זה מזה. הרצון, השכל, הלב, המעשים, זה שיעור קומה אחת שחלקיו יונקים חזק זה מזה. אם אתה שובר חוליה אחת, גם תלוי איזה חוליה, לא די לשבור את חוליית המעשה. כי הרבה פעמים לראש השובר את חוליית המעשה, עדיין נשאר כל המבנה הפנימי, מה שקראו חז"ל, שורש פורה ראש ולענה. השורש בפנים נשאר. הוא רק מחפש את שעת הכושר כדי לחזור למעשה. כן? אף על פי שהשבטת אותו מן המעשה, הוא במסתרים כבר מחכה להזדמנות שלו כדי לפרוץ קדימה. לכן לא כל חוליה יש לו את אותו משקל. ודאי שהחוליות הפנימיות הן יותר משמעותיות, והחשוב שבהם זה השכל. פגע בך מנובל זה, מושכהו לאן? לבית המדרש. בבית המדרש אתה מחלץ את השכל מתוך הברית, הקואליציה הזדונית הזאת, אתה מחלץ את השכל ומאפשר לו להתבונן על כל התהליך בעיניים אובייקטיביות. זה נקרא אמונת חכמים. שהוא מדבר עליה בהמשך בגן המבוכה. שאם אתה לא תלך ותשאל מישהו אחר, ומנקודת השכל שלו אתה תבדוק את דרכך בחיים, אין לך סיכוי לצאת. אתה תלך בתוך השבילים של העולם הזה, ותחשוב שכל העולם הזה זה רק השביל שבו אתה הולך. רק השביל שבו אתה הולך. זה הכל. אני ואפסי עוד. כך מסתכלים על החיים הרבה פעמים. אדם מסתכל על המציאות רק דרך הרצונות הפרטיים שלו. זה החיים, השביל שלו. הוא לא יודע שמימינו יש שביל נוסף, ששם מי הולך? שם הולך חברו ראובן. זה עולם בפני עצמו. ודאי שהוא לא מכיר את השביל הכלילי של עם ישראל, את הכליל של, את השביל של העולם כולו. כל כולו בתוך השביל. צר עולמי כעולם נמלה. כמו תולעת בתוך התפוח. וכמו אותם אנשים שישבו בתוך המערה וחשבו שכל העולם מסתכם באותו מערה, זה משלו של אפלטון. משל המערה של אפלטון. אותם אנשים שישבו בתוך מערה, אין? וכל עולם המושגים שלהם ינק מתוך מה שהם רואים שם. ושהם היו רואים צללים של בני אדם שהולכים בחוץ, הם אמרו, הנה, זה אדם. זה אדם, הנה, צללים, זה אדם. הצללים. פעם אחת, אחד מהם משתחרר, הם היו קשורים בשרשרת. ואחד מהם משתחרר מהשרשרת ויצא החוץ, ואז הוא ראה אדם באמת. לא אותו צל שהיה משתקף אל תוך המערה, אלא אדם ממש. רב ממדי. ואז הוא חזרה למערה ואמר להם את הדבר, והם עיקו אותו. הם לא רצו להיגמל מהשקפה הרגילה שלהם. אז משל אפלטון זה משל מאוד חביב לבני הנוער, אין סמינר כמעט שבני הנאורים שלא עוסקים, אני חושב, למשל הזה, מביאים אותו בפתח הסמינר, כן? כפתח באמת לכניסה לתוך דיונים מעמיקים ובחינה מחודשת של הבנות בחיים, משל המערה. כולנו מודים, את מי אנחנו מצדיקים פה בתוך המשל הזה, בתוך הסיפור הזה? את זה שיצא וגילה עולם חדש, או את זה שאת אלו שמשכו אותו חזרה פניות? לא, כולנו מצדיקים את זה שיצא וגילה עולם חדש. אם כן, השבת, תלמידים חביבים, נגלה עולם חדש. האם אתם מוכנים לצאת מן המערה? כך אומר המדריך. מתחיל הסמינר. זה יפה. זו פתיחה יפה, אין שום ספק. עוד יפה, מוחצת. אבל זה אותו דבר פה. זה משל גן המבוכה שמביא הרמח"ל בהמשך דבריו. כן. האמת של להיות ביקורתי, תראה, להיות ביקורתי, כן.
מה שדעת שאתה באמת, כן. שאמרת על השביל הנכון. לא לצמצם
את האפשרות, כמו שאתה. האמת שפה אנחנו מדברים פה עם ציבור שהוא לא נמצא בטעות השנייה על פי רוב. לא נמצא בטעות השנייה על פי רוב.
ועדיין נושא את המטען ש...
נכון, נכון, נכון. הייתי אומר שאנחנו בדרך כלל משלבים את שני מיני הטעויות. אנחנו, המצב שלנו בדרך כלל, מי פחות ומי יותר, אנחנו משלבים את שני מיני הטעויות. יש בנו חלקים של הטעות הראשונה, יש חלקים של הטעות השנייה. יש חלקים של הטעות השנייה, זאת אומרת, עבירות שאנחנו מתעקשים להמשיך ולעשות אותן. אבל היתרון הגדול הוא, שמבחינת המצב המוסרי שבו אנחנו נמצאים, בגלל שיש את שני מיני הטעויות, אז הם גם משפיעים זה על זה. כלומר, גם שאני טועה בטעות של שאול המלך, אני נוח לביקורת. אני נוח לביקורת. כלומר, זה לא השתרש חזק. לא ישבתי ימים, שעות, חודשים ושנים לבסס את הטעות באופן שכלי. נכון, נכון, שבשעת עבירה אני מנסה להצדיק את עצמי. המשפט הראשון שלי, אתה התחלת, נגיד, אבל המשפט השני הוא כבר לא זה. אנחנו, רק אתה התחלת. אין פה, אנחנו לא מעמידים עורכי דין. לא מעמידים עורכי דין. לא מנסים לבסס את הטעות באופן פילוסופי עמוק. או בגלל שאין לנו מספיק שכל. או בגלל שאנחנו באמת מספיק מוסריים כדי לא לעשות את זה. הייתי אומר שסך הכל אצלנו, גם הטעות השנייה היא נוחה יחסית. היא נוחה יחסית. באמת היא נוחה יחסית. אפשר לתקן אותה באופן נוח יחסית. ולהיות בביקורת כל הזמן זה קשה, אבל הייתי אומר שכדאי, שלפחות פעם ביום אנחנו נזהה טעות מהסוג השני. לפחות פעם ביום כדאי שנזהה, ייתכן שנזהה את אותה טעות, גם היום וגם אחר. אבל שלא יעבור יום שאנחנו לא רגישים למשפטי סדום העצמיים שלנו. שנזהה לפחות פעם ביום ניסיון להצדיק מעשה שלנו. אם זה ביחס לזולת, אם זה ביחס לבורא, אם זה ביחס לעצמנו, לפחות פעם ביום. כל אחד יחשוב לעצמו חצי דקה. קורה לכם שבמהלך היום אתם עולים על משפט סדומי כזה? לפחות חשים בו? בואו, אני לא מדבר כרגע על משפט חוזר. המשפט החוזר לא נעשה עדיין, אבל אתם מזהים את אנחנו מזהים את הסדומי הקטן הזה שבדוחים? יש מצב כזה ביום? או האם באמת זה נעלם מעינינו לחלוטין, ואנחנו מסונברים לגמרי, ועל הטוב שהוא רע, ועל הרע שהוא טוב, ומתחזקים, ומחזיקים. אפשר לזהות ביום, כל יום לפחות מעשה סדום אחד כזה? אני מקווה שאני לא אקשל בגאווה. אני מזהה. מה, זה מדרגה גבוהה? לא מבין. לא, לא אמרתי לכם, לא גיליתי איזה סוד גדול. כל אחד מזהה ביום לפחות משפט שקר אחד, שהוא מנסה להצדיק אותו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים. איך זה יכול להיות דבר כזה? זה המדרגה המוסרית שלנו. אנחנו במדרגה מוסרית מאוד גבוהה. העם בכללו, הדור הזה, הנשמות של הדור הזה, זה מדרגת אמת שהיא מאירה את עינינו להתחיל ולהתחשפן עם משפטי סדום שלנו. הצדקנו מעשים שנים לגבי שנים, אנשים חוזרים בתשובה. מאיפה הם חוזרים בתשובה? מאיפה? ממעשים שהם הצדיקו שנים, מתפיסות עולם שהם הצדיקו שנים שלמות. מאיפה הכוח הזה? זה כוח האמת שיש בתוכנו היום. אנחנו מסוגלים לחזור בנו. אנחנו מסוגלים לערוך משפט חוזר להרבה ממעשינו. הרבה משפטים חוזרים ביחס לעצמנו, ביחס לזולת, ביחס לתכלית החיים בכלל. יש לנו את הכוח לזה. אני אומר, בוא נסתמך על החוש המוסרי העדין הזה. נכון שיש יוצאים מן הכלל בעם ישראל, יכול להיות, לא יודע, שהם כאלה סדומים, אדוקים ולא משנים. ואני לא רוצה לנקוב בשמות, כי אני לא יודע אם אני יודע מי הם בכלל. גם אלו שנדמה לנו שהם מחזיקים את השיטה הסדומית, הבלתי מתפשרת, העקשנית, לא משתנות בכל מחיר. אני לא מאמין שגם הם כאלו. עוד לא למדנו לדבר עליהם כדי לשמוע את המודים על האמת. לא למדנו לדבר עליהם. אני מבטיח לעצמי קודם כל, לכולנו פה. אם אנחנו נלמד לדבר עם האנשים העקשנים האלו, הם ידעו לנו על האמת. אין שום ספק. הם יודעים שזה לא האמת. הם יודעים שהדגלים שהם מרימים, זה לא האמת. לא נוח להם להודות. למה? כי אנחנו לא מספיק ראויים כדי שהם יגידו בפנינו, אחים יקרים, טעינו. אנחנו לא ראויים לזה. פשוט, מאיזשהו סיבה, כנראה. לא מספיק יארנו פנים. אולי התנסינו, אולי התגאינו. כן? זה העניין של פנים אל פנים. העניין של פנים אל פנים באמת, זה עומק עניינו. לבוא לדפוק בדלת של סדומי כזה, עקשן כזה, ולהגיד לו, אחי, שלום, אנחנו לא מכירים בכלל. איזה חרפה. אני מכיר כל אבן בשומרון. אני מכיר כל אבן ביש, אבל אותך אני לא מכיר, אחי, השם ירחם. אפשר לשבת כמה רגעים לשוחח איתך. מי אתה? איך קוראים לך? אתה כל כך מוכר לי מצד אחד. מצד שני כל כך זר לי. אתה מוכר לי, אני מרגיש בתוך אורקיי שאתה אח שלי. קשה אפילו להסביר לך את הדבר הזה. אתה אח שלי. אתה קרוב לליבי, אבל אני לא מכיר אותך. אפשר לשוחח קצת? להקשיב מה אתה חושב. שנים לא הקשבתי לך בכלל. אפשר להקשיב לך? בוא נשב, נשתה משהו. יושבים על קצה הכיסא בהתחלה, אחרי זה יושבים יותר נוח, אחרי זה נשענים על הזה, אחרי זה כבר עוברים לסלון למטבח, ומי יודע לאן זה יכול להגיע? מי יודע לאן זה יכול להגיע? הנה, בבאר שבע לא מזמן היה סיום פנים אל פנים, בבאר שבע. עיר שלמה. כמה אמונה? 175 אלף איש. חצי שנה עבדו על פנים אל פנים. חצי שנה. בערב סיום פנים אל פנים, אמר רב שלום כהן שם, הרב העיר, רב שכה, אחד השכונות, לא יודע. הוא אמר, שהתחלנו את המבצע הזה פנים אל פנים באר שבע, רוב בעד ההתנתקות. רוב גדול. חצי שנה עברו מבית לבית, סקר, סקר, מדויק מאוד, עדכני מאוד, רוב תושבי באר שבע נגד ההתנתקות. חצי שנה של עבודה. וזה ממצאים אמיתיים בשטח, דיווחים נאמנים. פנים אל פנים. צריך לדבר עם העם הזה. הוא צריך להרגיש שמישהו מקשיב לו בכלל. מקשיב לצורה. אף אחד לא רוצה להצדיק את הרע ולהצדיק את הרשע. כמה כאב יש לאנשים שהולכים נגדנו. שהולכים נגד מורשת ישראל, נגד התורה והמצוות. אבל שהם פוגשים את הפרצוף המאיים שלנו מולם, אין להם כמעט ברירה. אלא להתנגד לנו, ולעשות דברים שהם לא היו רוצים לעשות, להגיע למסקנות שהם לא היו רוצים, אנחנו צריכים להוריד אותם מהעץ הגבוה. אנחנו העלינו אותם לשם. נכון שיש להם חלק בזה, ודאי שלא צדיקים תיאורים. ודאי, נכון. ודאי שהטעות התחילה להתבסס מתוך השיבה המעוותת, והשתעבדות של השכל הלב. הכל התחיל שם, זה ודאי. אבל למה ההתעקשות הזו להחזיק בדעות שקריות כאלו? אין דיאלוג. אין דיאלוג. אני אומר לכם, באופן חד משמעי, כל מי שמרגיש שמו ראוי להקשבה, קצת הקשבה. אולי בסוף גם יבקשו לשמוע ממנו מה הוא חושב, אבל להתחלה להקשיב. תוך חצי שעה, הוא יכול להגיע לאווירה מפויסת כזו, שתוריד את הזולת מהעץ, והוא יתחיל לספר לכם שהוא מדליק נערות, או ידליק נערות, ואמא שלו ככה, ואבא שלו ככה, וסבא שלו ככה. וגם הוא בעצם רוצה לחזור לשם. אבל לא ניתנה לו הזדמנות עד היום. מי יודע אם אנחנו לא נותנים מכשול לפני עיוור? מי יודע אם האחריות אדירה שיש לנו כלפיהם, אותה אנחנו הזנחנו. אותה הזנחנו. ובנינו משפטים סדומיים הפוכים. על ההוא, איך הוא מתנהג, איזה רשע. מי יודע אם אנחנו לא בנינו משפטים סדומיים. זה הערך העצום של פנים לפנים. אני ירד לי הסימון השבת. הייתי בן שרים השבת, ירד לי הסימון שנפגשתי עם האנשים האלו, עם מעשיהם, עם מחשבותיהם, ירד לי הסימון. עד היום, את האמת אני אומר לכם, כשאני עובר בחסימת כבישים, אני מצפצף צפצופי עידוד. אני לא ירד לחסום כביש. אני לא מרגיש שאני יכול לעשות את זה בעצמי. אולי גם מתוקף התפקיד, זה לא ראוי שאני אעשה דבר כזה. אבל הייתי מעודד אותה. ומה אמרתי? אם לפרץ מותר, מותר גם לנו. למה שאמיר פרץ ישביט את המדינה ואנחנו לא? ילמדו להקשיב לנו. ילמדו שאנחנו לא סתם פרובוקטיביים. לא סתם. גם לנו יש עולם פנימי, גם לנו יש כאב, אתם מכירים? זה תחילתה של הצדקה. הנה, זו דוגמה של משפט סדומי. ככה הייתי אומר. שאלו את דעתי בעניין הזה, הייתי אומר את זה. בסדר, יבינו, בהתחלה יצעקו, יכעסו וזה. בסוף יחשבו שם בתוך האוטו, בתוך הפקק. רגע, הם לא סתם מטומטמים חבר'ה, אלה כואב להם משהו. ככה חשבתי. התחלתי להצדיק את עצמי. ושהתחיל להתבסס בנימוקים תורניים, אל תשאלו. נס, בנס, הגעתי ליישוב נצרים השבת. זהו. היה שם שיעור של הרב ציון טוויל. למה צריך התנתקות? כן? ככה במליצה. הסביר שם איזה מהלך. אצל מערכים שלנו שמעתי עוד כמה כיוונים. הגעתי למסקנה חד משמעית. חסימת כבישים זה הדבר הגרוע ביותר שיש. לגביי, החזרתי את המשפט. תאמינו לי, אני מקווה שאני לא משקר את עצמי, שאני לא משלה את עצמי, אבל נדמה לי שבשבת הזו החזרתי את המשפט לאחוריו ופסקתי פסק דין חדש לחלוטין, לגבי עצמי. לא חסימת כבישים. מאותה סיבה שאמרנו כאן. לא חסימת כבישים, פנים אל פנים. לך תדבר. תדע לך. עם ישראל עושה את מה שהוא עושה היום לישע, לא בגלל שהוא רוצה ברעתנו. הוא לא מבין! הוא לא מבין. תסביר לו. אתה חושב שאתה מבין מספיק? תסביר לו. תסביר לו את המצוקות שלו. תנסה לדבר איתו על הקושיות שיש לו. תפתח את הדלת, תאיר קודם פנים, דרך ארץ קודם את התורה, מקרב את הבריות, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אחרי זה גם ישאלו אותך מה אתה חושב בעניינים יותר מהותיים. ישאלו אותך במאור פנים, לא בהתנצחות. הנצח וההוד, לא בנצח, בהוד ישאלו אותך. ואז תהיה לך אפשרות גם להשיב. ואז הקשיבו לי מה שאתה אומר. רק פנים אל פנים. שום חסימת כבישים. חסימת כבישים זה ניסיון לקפות את העם. זה לזלזל באינטליגנציה שלו. זה להחליט שהוא לא מסוגל לדיאלוג. זה בדיוק הנקודה. עכשיו אני לא בא לדקלם לכם דברים. עכשיו אני אומר דבר מתוך הלב. ירד לי הסימון בגדול השבת. אני לא מצפצף יותר בכבישים לאות עידוד, שום דבר. שום דבר. אני לא יודע אם אני ירד מהאוטו ויגיד להם אחר, זה לא שייך. לא יודע אם אני אעשה את זה עדיין. אבל לעצמי אמרתי את זה. נגמר. עכשיו אני לא רוצה בפרץ ההתלהבות להגיד לכם שהערב אני הולך לגילו, לפנים אל פנים, או לרמלי, או אני לא יודע לאן. שמתחשק לי להגיד את זה. אבל אין לי זמן, האמת היא, לא יודע, גם זה שקר. לא משנה, עזוב. נעזוב את זה. אבל מתחשק לי להגיד את זה. אני הולך אל פנים אל פנים. הלוואי יהי חלקי עם אותם אנשים אצילי נפש, שמוכנים לפתרון הקשה הזה. הרבה יותר קל לחסום כבישים, מאשר לפתוח לבבות. הרבה יותר קל. תחסום כבישים. אתה קשה לך את הפתרון הקשה? את הפתרון היותר אמיתי? תודה שקשה לך, אבל אל תמציא אידיאולוגיה חדשה. אז אני אומר, בדור הזה, משפטי סדום כמעט ולא קיימים. הכל פתוח לדיון. הכל פתוח. השאלה מי משתתף בדיון. באיזה אופן עורכים אותו? הכל פתוח. זה לא פעם. זה לא, זה משהו אחר. כן. מתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשי מרים. למה? מאיפה הכוח האדיר הזה? מאיפה הנעה הקדמית הזו? מאיפה הארבע על ארבע הזה? לצלוח את כל הטענות כנגדם, וללכת עם זה עד הסוף. מאיפה הכוח הזה? כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת, לראות הרעה אשר נגד פניהם, שזה הטעות הראשונה. מילא אם לא היו רואים את האבן ונתקלים בה. נו, ברוך השם, לפחות היו אחרי זה אומרים, אך, האבן הזו לכל הרוחות. אבל שרואים אבן ואומרים שהיא מישור, אז שנופלים, מה מחפשים? מי הפיל אותי? מי הפיל אותי? אתה לא רואה אבן? איזה אבן? זה אבן, זה מישור. מה אתה מדבר? אולי תשתוק. זה אבן, זה מישור. לא, זה אבן, בוא נה. בוא נה, אתה לא נורמלי, זה אבן. תסתכל, הנה, תסתכל, אני נופל. אף פעם לא ידעתי שהיא מישור מפיל. כך הוא יגיד לה. גם אחרי שהוא רואה שחברו נופל. הנה, תסתכל. זה הוויכוח על שני החבר'ה שהתווכחו. מה יש שם על הענף? אתם מכירים את הסיפור, אתם תחל. על הענף, ראוי, זה משהו. אחד אומר, זה חתול, אחד אומר, זה ציפור. אז חברו אומר, בואי, על מה אתה מדבר? זה חתול, אתה לא רואה איזה חתול? לא, זה ציפור, תזכה רק לפיים שלה. לא, זה חתול. אז אמרו, בוא נזרוק אבן ונראה מה יקרה. זרקו אבן, הציפור עפה, אז אמר חברו, אף פעם לא ידעתי שחתול עף. כך אמר. כן, לא ידעתי שחתול עף. זה יכול לקרות דבר כזה. אז לא די שחסרה מהם ראיית האמת. הם רואים ולא רואים. סכנת לפשוט. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרע אשר נגד פניהם. אלא שנראה להם, נראה להם זה פעולה שכלית, שימו להם, זה ביטוי לפעולה, נראה להם, כן, נראה כדבריך, זה לשון הגמרא, נראה כדבריך, נראה, מה זה נראה? נראה זה תמיד שימוש בכוח הראייה, כוח השכל. אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות. מה זה ראיות גדולות? ראיות גדולות, פירוש הדבר הוא, שזה שאסור לתת צדקה לעני בסדום, זה לא תירוץ קלוש, זה יסוד המציאות. אם אתה תיתן צדקה לעני, אתה הורס את המציאות. זה נקרא ראייה גדולה. ראייה גדולה זה לבוא ולומר שעם ישראל הוא בעצם מחריב את האנושות. לכן צריכים לזרוק אותם לכבשנים. כי אם לא הייתה ראייה גדולה, לא היו עושים את זה. אם הם סתם היו מפריעים למנוחת הצהריים של היטלר, הוא לא היה עושה את זה. אבל הוא הביא ראייה גדולה. שזה הנגיף התורף מספר אחד של גוף האנושות. זה העניין. להשתמש בשכל ולהסביר שהדבר הזה הוא יסוד המציאות. הרע הזה הוא רע יסודי. והטוב הוא טוב יסודי. כלומר, לבוא ולהגיד על הטוב שהוא רע, ולא סתם רע. לא רע מקרי, לא רע צדדי, לא איזה טיפת אבק שצריך לנער אותה מן הבגד, אלא הוא הסיבה שהמציאות לא מתקדמת. הוא הסיבה שרע לנו עדיין. הוא הסיבה שחולים פה, שסובלים פה, שמתים פה. הוא הסיבה. העם הזה. למקד את תשומת הלב אל עם ישראל כאל שורש כל התחלואים. פרוטוקולים של זקני ציון. זה הייתה המטרה שלהם. זה הייתה המטרה. רק אז אתה יכול לעשות בעם מה שהם ניסו לעשות לעם ישראל. וחלקו הצליחו. אותו דבר פה, כי אין די שחסרה וכו', אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות, זה ראיות שכליות, וניסיונות מוכיחים. ניסיונות זה, תסתכל בחוש. הם מסבירים את זה גם מבחינה פילוסופית, שעם ישראל הוא רע, ומראים את זה גם בפועל. תראו, הם משתלטים על כל הדברים, הם מקל על פי משק דבר, עוד מעט הם ישלטו על כל המדינה, ואותן הם יוציאו מפה. גם ניסיונות מוכיחים, וגם ראיות גדולות. אם כן, ההוכחה נבנית על שתי מישורים, על המישור השכלי ועל המישור המעשי. כשהוכחה נשענת על שני המישורים האלו, אז אנחנו מקבלים את הפידבק הפנימי האדיר מצד הרצון. לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. וזאתי הרעה הגדולה, הטעות השנייה הזו, זאת הרעה הגדולה, המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. למה מלפפת אותם? מה זה הליפוף הזה? מה זה החנק הזה? כן? של האנקונדה הזו. למה, כן? למה יש פה את החנק הזה? כי אין לו כבר מאיפה לנשום. כי נשימת האמת, נשימת האמת היא מצד השכל. אם השכל הוא לא נושם, אם השכל הוא לא מסוגל להיות חופשי ועצמאי ולבקר את מעשינו, יש פה אחיזת חנק שאי אפשר להשתחרר ממנה. מי שלוקח את שכלו, את הכוח האובייקטיבי, שהוא אמור להורות את הדרך, ומשעבד אותו ליצרים, אין לו כבר נקודת מוצא. זה נקרא מלפף אותו, חונק אותו, את האוויר לנשימה. וזאת היא הרעה הגדולה, מלפפתם ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו השע, פן יראה וכו'. כן? השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו השע. אם כן, שלושת מרכזי הקליטה, הלב, האוזניים והעיניים. יש מצב שאדם מפסיק לקלוט את המציאות בצורה אמיתית, מצד הלב, כי ליבו, כמו שאמרנו, רצונות שליליים, מצד העיניים הוא רואה ולא רואה, ומצד האוזניים הוא שומע ולא שומע. זה מצב ששלושת מרכזי הקליטה ותפיסת המציאות הם פגומים. ברגע שהם פגומים, אין דרך להתוודע למציאות. צריכים איזשהו תהליך של מוטומורפוזה, איזה תהליך של מחזור, זה הגלות. 2000 שנות גלות שימשו לסלק את המרכיבים השליליים שהתבטאו בעם ישראל לפני החורבן. זה בתקופת ישעיה, ערב החורבן. השמן לב העם הזה, אוזניו אכבד ועיניו השע. הם לא היו מסוגלים לקבל תשובה. הנביאים צעקו, אבל לא היה לב, לא היה עיניים ולא היה אוזניים. במצב כזה צריך פירוק של האומה. בית כברות של הגלות, כמו מעין מיטת אדם שהוא מתחת לאדמה נרכב ונעשה לאפר. כך גם העם, הוא עובר איזה תהליך של פירוק והרכבה מחדש. אנחנו נמצאים בתקופת ההרכבה היום, לכן לא יכול לחזור מצב כמו שהיה פעם. אבל הנה, ניצוצות, עדיין, הייתי אומר, שיעריים, פירורים של המצב הזה יכולים להימצא. צריכים להיות מודע להם, להיות מודע להם, ולהחליט החלטה ברורה. אני שופט את עצמי. אם אני לא יכול לבדי, התורה תעשה את זה, חברי יעשה את זה. כן? קנה לך חבר, עשה לך רב, אבל אני אחזה תהליך הזה. השמן לב העם הזה, ואוזנו אכבד ונם השע. וכל זה, איך הם הגיעו למצב הנורא? מפני היותם תחת החושך, וכבושים תחת ממשלת יצרים. משהו נטרל אותם, היצר עצמו, נטרל אותם וקרא אותם וניתק אותם מכל מוקדי הקליטה, מכל מוקדי הבירור והמשפט האמיתי. וכבושים תחת ממשלת יצרים. כן, זה שני מיני הטעויות. בהמשך, הוא יפגיש אותנו עם אותם אלו שיצאו מן המאסר ויראה לנו מה הם רואים מנקודת המבט שלהם. ועד כמה כדאי לנו להיות מסוגלים לעלות איתם לאותה נקודה ולהסתכל על העולם משם. זה מה שהם רואים. כן. אנחנו נראה את זה במשך.